שלום לכם, אמא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי, אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. שלום, שלום לאלוף במילואים עמוס ידלין.
שלום רינה.
זה לא הולך להיות רעיון של פגוש את העיתונות, זה הולך להיות רעיון אחר לגמרי.
אני מוכן ואני שם את ליבי ואת מוחי בידייך.
ואני צריכה להגיד שאני מכירה את אבא שלך. אני חושבת, אני מכירה אותו ממש, שריאנתי אותו גם יחסית לא מזמן, לא ראיתי מאז שהוא היה בתקשורת. מה שלמה?
אבא בן 96. שלמה הפיזי הוא כמו של בן אדם בגיל 96. הוא אחרי שהוא שבר כל אחת מעצמות הירך, בהפרש של 4 שנים, אחרי קורונה, והוא בכל זאת צלול, חזק, הולך, לא מרחקים גדולים, עם הליכון, צופה בטלוויזיה, קורא עיתונים.
באמת?
וכיף לדבר איתו, במיוחד אם חוזרים אחורה.
כל כמה זמן אתה מבקר אותו בקיבוץ?
אני משתדל לבקר אותו פעם בשבועיים, או בשבת, או אם אני נמצא בדרום, להרצאה, או אני יושב ראש של המכון למורשת בן גוריון, ואני מבקר בבסיסי חיל האוויר בדרום, אז זה תמיד ביחד עם אבא.
אתה נולדת בחצרים?
אני נולדתי בבאר שבע, כשהוריי היו בחצרים, בית היולדות הישן בעיר העתיקה של הדסה, שם נולדתי.
טוב, כי לא, ברור שנולדת בבאר שבע, אבל כאילו גדלת וההורים שלך התחתנו בקיבוץ?
ההורים שלי הכירו אחד את השני בתנועת הצופים בחיפה. אבא שלי היה מדריך של אמא שלי, ביניהם 6 שנים. אבא היה בקיבוץ בערי. הוא בעצם היה המזכיר והמוביל של קיבוץ בערי, שעלה לנגב ב-11 הנקודות בשנת 46.
כן.
אמא עוד הייתה בבית ספר תיכון באותו זמן. כאשר אבא, בתור מפאיניק.
רגע, בוא נגיד מי זה אבא קודם כל. אנחנו כולה, כאילו, כל אבא זה אהרון ידלין, איש מפלגת העבודה, שהיה שר חינוך. באיזה שנים הוא היה שר חינוך?
בממשלתו הראשונה של רבין.
בממשלתו הראשונה של רבין.
74 עד 77.
אני חייבת לספר על אבא סיפור שאני כאילו מכירה. שהוא היה מגיע לוועידת מפלגת העבודה באוטובוס וחוזר באוטובוס. ואנשי המפלגה, אתה יודע, אמרו לו, מר ידלין, זה לא יכול להיות שאתה תבוא בזה, ואנחנו רוצים להזמין לך מונית, ואנחנו, לא בשום אופן, אין שום בעיה, אני לוקח אוטובוס לתחנת ארלוזור, ומשום אני לוקח אוטובוס, אבל אמרו לו, אבל תראה, אתה כבר מבוגר, וזה לא בסדר, לא, אז בסוף הם אמרו לו, לא יעזור לך כלום, הנה המונית, אתה נוסע במונית. הוא עלה על המונית, והוא אמר לנהג, תוריד אותי בתחנת אוטובוס, אני אקח אוטובוס לקיבוץ. הוא לא הסכים לנסוע עם המונית עד הקיבוץ. זה אבא שלך.
נכון.
אבל תראי, אתה לא כזה.
מאותו...
אתה לא כזה. אתה לא כזה יודע, כמו אבא. אני חושבת.
אז תראי, אבא תמיד אמר לי, יש היום לראש ממשלה ולשרים נהגים, והם נוסעים במכוניות מובטחות, והם התנתקו מהעם. אני נוסע באוטובוס, אני יושב על יד מי שאני יושב, ויש לי מתגם מאוד טוב למה חושב העם, כי אני מדבר איתם.
אבל בוא נגמר, זה הם הכירו, אז הוא היה מדריך שלה, ואז הוא הביא אותה לבארי?
לא, היא, הגרעין שלה הלך לקיבוץ חצרי. ועכשיו אבא הגיע לאימות אידיאולוגי עם החבר'ה שלו. אם את זוכרת, בתחילת שנות ה-50, היה פילוג בתנועת העבודה, אחדות העבודה, מה שנקרא סיעה ב', את אמנם כתבת לענייני מפלגות, אבל לא בטוח שאת
יודעת זוכרת, את ההיסטוריה הזאת. אני כן, זוכרת,
ואבא היה מפאי. שייך למפאי.
אוקיי.
והקיבוצים התפצלו.
נכון.
ואבא היה, הוא אמר לי, יום אחד נכנסתי לחדר האוכל של קיבוץ בערי, וראיתי ששמו תמונה של סטלין, זה היה הסוף, דיברתי עם אמא, האם נלך לקיבוץ גשר עזיב בצפון, או נלך לקיבוץ חצרים בדרום, והחלטתי, כיוון שהתחלתי בנגב, אני אמשיך בנגב, והם שניהם
עברו לחצרים.
עברו לחצרים.
אז סיפור אהבה היה.
זה היה כנראה סיפור אהבה מאוד משמעותי. ואני אומר עוד פעם, אבא היה מדריך של אמא, אמא הסתכלה עליו מלמטה למעלה בהתחלה, אם כי ככל שהזמן עבר, אמא נהייתה הרבה יותר עצמאית, הרבה יותר ביקורתית, הרבה יותר אומרת לאבא את מה שהיא חושבת.
כן.
בניגוד לאבא שהיה ועדיין מאוד סדור, מאוד אידיאולוגי, לומד כל דבר, מציג את העניינים מכאן ומכאן, מפייניק במלוא מובן המילה, איש של פשרות, איש של אנשים.
נכון.
אמא הייתה יותר ג'ינג'ית, יותר תזזיתית. והדבר הכי מדהים הוא שאחרי מלחמת ששת הימים, היא הייתה בתנועת ארץ ישראל השלמה.
באמת?
עם אלתרמן וחיים גורי. ואחרי כמה שנים היא הבינה לאן זה הולך, והיא ממש הלכה לצד השני.
היא עקפה אותו ושמאלה?
בדיוק. את זוכרת את לובה אליאב?
כן, ברור את לובה אליאב, מה זאת אומרת?
אז אמא הלכה עם לובה אליאב. ואבא באותו זמן באמת בכיר במפלגה, ואולי שר, או שר לשעבר, וזה לא היה לו נוח, אבל הוא מאוד כיבד את מה שאמא עשתה.
בן כמה היית כשאמא נפטרה?
אני הייתי אז מפקד חצרים, בגיל, לדעתי, 48.
ובת כמה היא הייתה?
אמא ילדה אותי מאוד צעירה, מאוד צעירה.
בגיל 19.
אני הבן הבכור. היא ילדה אותי בגיל 19, בגיל 24 כבר היו לה שלושה ילדים.
וואו.
ובגיל 40, כשהבן הצעיר שלנו, אחי, אמיר, היה בן 16, היא אמרה לי, אני כבר הייתי טייס בחיל האוויר, היא אומרת לי, עמוס, אני עכשיו בת 40, גמרתי לגדל אתכם, אני מתחילה את החיים שלי. ובעצם הביאה את כל הפוטנציאל שלה, שעד אז היא הייתה בקיבוץ והיא עבדה ב... כמבשלת, היא עבדה כרואת חשבון, מנהלת חשבונות, היא עבדה כאקונומית, זאת שאחראית
כן,
על כל
כן.
האוכל, היא הייתה מורה למוזיקה, היא אמרה, עכשיו אני יוצאת ואני פורחת במה שהיא אהבה הכי, וזה מוזיקה
באמת?
וניהול. היא ניהלה את מקהלת האיחוד, ועשתה את זה במסירות רבה הרבה מאוד שנים, ואחרי זה היא ניהלה את תזמורת הקיבוצים, ובעצם אמרה לנו, שלום ילדים, אני עכשיו עושה את הקריירה שלי, את מה שאני אוהבת. וזה אמא שלי.
ואיך אבא קיבל את זה?
תראי, אמא ואבא חיו באיזה שהם מסלולים מקבילים, כאשר הם נפגשים, אבל לא חיים אחד בתוך השני 24/7. תן לך דוגמה, אני ילד, אבא באותו זמן חבר כנסת, חבר כנסת צעיר, אני חושב שהוא נבחר בגיל 29, עוד סיפור שכדאי להכיר, הוא נבחר במחוז הקיבוצים ראשון, וזה נתן לו מקום 32 ברשימת מפאי, בבחירות של 1959. מישהו שיותר ותיק ממנו, ויותר מכובד ממנו, היה אחריו במקום 48.
מי?
אבא, אחד בשם אפרטי מקיבוץ גבע. ואבא, באצילות רבה, אמר, אני בחור צעיר, אתה יותר מבוגר, יש לך סניורית, קח את המקום שלי, אני אהיה במקום 48.
זה ממש מתאים.
והם, אתה יודעת כמה הם קיבלו? 47. אבל קצת אחרי זה, לא היה אז חוק נורווגי.
מישהו יצא והוא נכנס?
לא היה אז חוק נורווגי, אבל מישהו נפטר והוא נכנס לכנסת. היה אז הפרשה עם בן גוריון.
אז, אבל רגע, תמשיך לי את הסיפור עם
אומר,
ההורים.
אוקיי, אני ילד צעיר. כן. אבא שלי נוסע כל יום שני לכנסת, לירושלים, באוטובוס. והוא נשאר שם עד יום רביעי בערב.
כן.
רביעי בערב הוא חוזר. זאת אומרת, יש לי אבא יום אחד באמצע השבוע, חמישי הוא נוסע לתל אביב, לכל הפעילות
נכון,
המפלגתית של
נכון.
תל אביב, רחוב הירקון 111.
נכון.
אפילו
אני עוד הספקתי לדווח משם.
והקיבוצים, והוא בא ביום שישי שבת. זאת אומרת, היה לי אבא שלושה ימים בשבוע, וזה גם מה שהיה לאמא. אבא למד. אבא למד באוניברסיטה, בגיל יחסית צעיר בקיבוץ, זה היה חריג בתחילת שנות ה-50.
אבל זה יחיק ביניהם?
אני לא כל כך יודע, תזכרי. אנחנו לא גרים.
ביחד.
עם המשפחה. אין לינה משפחתית. בקיבוץ יש לינה משותפת. אני רואה את ההורים שלי או את אמא שלוש שעות ביום, משעה 4 אחרי צהריים עד 7 בערב. אחרי זה מחזירים אותנו לבית הילדים. מי שגידל אותי יותר מה שההורים שלי זה המטפלות והמורים. שהם היו נפלאים.
מה זה הזיכרון הזה עכשיו של הלינה המשותפת? מה הוא עושה לך?
תראי, הרבה מאוד אנשים מוציאים כעסים ותסכולים ואכזבות וכאבים שהיו להם מהלינה המשותפת. לי אין את זה.
אבל הנה, אמרת לי עכשיו, היה לי אבא רק שלוש פעמים.
כן, נכון, אבל אני חושב שגם אם הייתי ישן בבית המשפחה, אבא לא היה שם. אבא היה בירושלים.
וגם היה לי אמא רק שלוש שעות ביום. נכון. ובכל זאת היית מאוד מאוד קשור אליה.
כן, כי היא הייתה אמא מאוד מחבקת, מאוד טובה, מאוד אכפתית. אני אספר לך עוד משהו. בכיתה א', המורה הראשונה שלי זה אמא. בקיבוץ לא היו מורים. אני גם נכנסתי לכיתה א' בגיל 7, כי לא היו סביבי אף אחד. אני הייתי הבן היחידי במחזור, אז חיכו למחזור הבא, ולא מצאו מורה, ואימא שלי הייתה המורה שלי בכיתה א', שאני חושב שהיה לי יותר שעות איתה בשנה הזאת, יותר. מאשר בכל השנים שאחרי זה. היא הייתה גם מורה שלי למוזיקה. בנושא הזה, אני הייתי די אכזבה בשבילה. על חלילית עוד איכשהו ניגנתי, אבל כשהיא רצתה להעביר אותי לקלרינט, זה לא כל כך הצליח. ושהלכתי לקורס טייס, היא אמרה לי, בני היקר, אתה יש לך ראש מדהים, ואתה מאוד חכם, אבל הוא לא מחובר לידיים. והטייסים צריכים לחבר את הראש לידיים. אין לך סיכוי.
באמת?
אין לך סיכוי. והאמת היא שהיה משהו במה שהיא אמרה, התקדמות שלי כטייס הייתה מה שקוראים אצלנו slow starter. אחד שמתחיל לאט, כי הידיים שלו והקואורדינציה לא הכי טובים.
באמת?
אבל מאמצע הקורס בערך נהייתי טייס טוב מאוד. ואמא ואבא היו מאוד גאים שב-1972 מוטי עוד העניק לי כנפיים.
הם באו לטקס?
בוודאי.
אתה זוכר את הרגעים האלה?
האמת שאני לא זוכר את זה כמשהו מיוחד. הקורס הזה היה מאוד קשה. אבל לא, בוא נדבר על אבא ואמא.
את הגאווה של ההורים, אתה זוכר? שהם היו כל כך גאים בך?
אין לי ספק שהם היו גאים.
הם לא אמרו.
הם לא אמרו, אבל אפשר היה לראות את זה במבט, אפשר היה לראות את זה ביחס, אפשר היה לראות את זה בחיבוק. אמא נלחמה אגב, אני הייתי מוצב בקיבוץ חצרים, בבסיס חצרים, סמוך לקיבוץ, ובאותו זמן הייתי נוסע מהקיבוץ, גרתי בקיבוץ, הייתי נוסע עם וספה. ואימא שלי אמרה, זה מסוכן מדי, אני מספיק הטיסה שלך שהיא מסוכנת, אתה לא צריך להוסיף לזה את הווספה. ונלחמה בקיבוץ שיתנו לי אוטו. ואני זוכר, זה הייתה, צריך ללכת לאספה הכללית, שיאשרו לה,
כן.
את החריג הזה, שיש פה איזה חבר קיבוץ עם אוטו, קנו לי איזה פיאט 600 או 1100, אבל אמא שלי נרגיעה. אגב, אני היום מבין איזה קושי היה לה, לא הבנתי את זה אז, עם שלושה בנים בצבא בו זמנית.
וואו.
שני טייסים, בתקופה שהיו 30 תאונות בשנה, ואנשים היו נהרגים ממש בקצב שלא מוכר היום. האחי הצעיר בצנחנים, קצין בצנחנים.
אייל?
אמיר.
אמיר?
אמיר. ואימא לא אמרה לנו מילה, לא אמרה לנו מילה, כי אנחנו חונכנו בבית שהציונות היא הדבר החשוב ביותר, מתחתיו הקיבוץ, מתחתיו ההתיישבות בנגב, אלה הערכים שגם אבא וגם אימא, הם לא רק חינכו אותנו והטיפו לנו, הם עשו את הדבר היחידי שיש בחינוך שבאמת עובד, דוגמה אישית. דוגמה אישית.
נכון.
עכשיו, תראי, אמא ילדה אותי ב-1951 בצריף שוודי, בלי שירותים, בקיבוץ שהוא לא כמו היום, שנראה כמו פארק לאומי, אלא בלי עץ אחד, בלי דשא, סופות אבק. דיברתי לאחרונה עם אחותה של אמא שהיא עדיין בחיים, אסתר.
בקיבוץ?
לא, לא, היא בירושלים, בתל אביב. היא סיפרה לי על התקופה שהיא באה להיות עם אמא אחרי שאני נולדתי. היא אומרת, זה אי אפשר להאמין היום שככה גידלו ילדים, אבל אמא האמינה בזה, האמינה בזה בכל נפשה.
אתה מתגעגע אליה?
אני מאוד מתגעגע אליה. אני חושב שאמא מבחינתי הייתה צדקת גמורה. באמת, היא באה מבית קפיטליסטי. אבא שלה היה איש מאוד עשיר. למרות שהוא היה במפאי, הוא היה איש מאוד עשיר, היה לו בית גדול על הקרמל. היא האמינה, כנראה במה שאבא חינך אותה בתנועה, שצריך ללכת לקיבוץ וערכים של שוויון ושל שיתוף ושל שוויון ערך העבודה של כולם. היא נורא האמינה בזה.
אז בת כמה היא הייתה כשהיא נפטרה?
היא הייתה בת 65.
צעירה מאוד.
ומחלת הסרטן שהקטה בה, הקטה בה כמה שנים קודם.
באמת, מסרטן.
ואנחנו עברנו איתה את כל מסלולי הצער והאיסורים.
מה אתה אומר?
כי עוד פעם, דוגמה לאמא, שבטיפול הראשון שעשו לה, אמרתי לה, אמא, בוא ניקח אותך למקום הכי טוב בעולם, ניקח אותך לסלון קטרינג בניו יורק. עמוס, אפילו לתל אביב לא תיקחו אותי. אני אשת הנגב, אותי ינתחו בסורוקה.
מה, יש לי צמרמורת.
והסורוקה כנראה לא היה ניתוח הכי מוצלח בעולם.
איי, איי, איי.
ואחרי זה עוד
ניתוח... איזה סרטן היה?
סרקומה, סרטן בבטן.
אוקיי.
ואחרי זה לקחו אותה לאיכילו. הסכימה לאיכילו. וגם שם עשו עבודה יותר טובה, אבל הסרטן כנראה היה מפושט. ובסוף בסוף הגענו לסלון קטרינג, אבל זה כבר...
היה מאוחר מדי.
כבר היה מאוחר מדי. ואימא גם, כמו שאמרתי לך, היו לה שלושה ילדים בגיל 24. זה לא מנע ממנה, כי הוא זה, לאמץ כל הזמן, קודם כל בנות, כי נורא רצתה בת. והייתה לי אחות גדולה, מאומצת.
כן.
ובשם ציפי, שמאוד אהבנו אותה, היא הייתה גדולה ממני. היה לי, אני חושב, במשך השנים, כ-20 אחים ובעיקר אחיות מאומצות.
מהאנשים שבאו לקיבוץ.
מהאנשים, ממשפחות ששלחו את הילדים לקיבוץ.
אתה יודע שאני הייתי...
ובסוף עולים מאמא כבר חולת סרטן ב-1900, בתחילת שנות ה-90, לקחה את עצמה ונסעה לויניצה באוקראינה, על יד קייב, כדי ללמד יהודים שהיו שם בתקופה הסובייטית ולא כל כך הכירו מה זה יהדות ומה זה ישראל. היא ראתה בעלייה מברית המועצות נס, עוד משהו שהציונות הצליחה ועכשיו היא צריכה באופן אישי. ויש פה היום בארץ בנות שהגיעו אז, היו היום, אז בנות 20, היום הן בטח בנות 45, שעדיין באות להזכרה של אימא.
באמת?
כי האופן שבו היא התייחסה לכל בן אדם, לכל בן אדם, לכל אישה, לכל ילדה, לכל נער, באופן הכי שווה, כאילו זה הילד שלה, בעיניי זה הדבר הכי מקסים שהיה בה, מעבר לאהבה שלה למוזיקה. האהבה שלה למוזיקה זה גם כן, זה הייתה אהבה... שאי אפשר היה בכלל למדוד אותה כנגד שום דבר אחר. היה צריף בקיבוץ, אני זוכר אותו צריף ישן, היא חילקה אותו עם הסנדלר. חצי היה הסנדלר של הקיבוץ, וחצי היה חדר מוזיקה.
כן.
עכשיו עוד פעם, אנחנו בקיבוץ בשנות ה-50, היא מלמדת אותנו על בח ועל בטובן, ואיך נראית תזמורת סימפונית, ואיך נראית תזמורת קאמרית, והיא משמיעה לנו. ואנחנו לא בדיוק זה מה שאנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים את אריק איינשטיין ואת החיפושיות, אבל עם השנים, שאני נוסע היום
זה
בכבישים,
נכס.
שהיום אני נוסע בכבישים ובפקקים, ולא באוטובוס, אבל יש לי את כל היצירות שאימא אהבה, ובמיוחד שהיא שמה לעצמה בשנים האחרונות, שהיא כבר הייתה עם כאבים והייתה לבד בבית, המוזיקה הייתה מרגיעה אותה, וזה הרגע שאני מתאחד איתה חזרה.
וואו, זה ממש מרגש, כאילו, אתה זוכר את הימים האחרונים שלה?
כן, תראי, אני, מפקד חיל האוויר קרא לי פעם בשנת 95, ואמר לי, עמוס, אתה הולך להיות מקודם לתפקיד תת אלוף, יש שני בסיסים, תל נוף וחצרים, אתם שלושה אנשים על התפקיד, על השני תפקידים, ונורא קשה לי להחליט, ושני אחרים רוצים גם את תל נוף. אמרתי לו, הרצל בודינגר, אני אעשה לך את החיים יותר קלי. אני רוצה את חצרים. אומר לי, למה אתה רוצה את חצרים? זה בסיס הרבה פחות חשוב מתלנו. אמרתי לו, משתי סיבות. אני חושב שצריך לעשות את חצרים בסיס הרבה יותר חשוב, ולהתחיל להוריד את כל המטוסים הכי חדשים וטובים של חיל האוויר לנגב, כי לא יסבלו אותם במרכז הארץ הרבה זמן. אבל דבר שני, יש לי אמא חולה, אני לא יודע מתי השנה האחרונה שלה, אני רוצה לבקר אותה כל יום, ומבסיס חצרים לקיבוץ חצרים, זה יהיה יותר פשוט. והייתי מבקר המון את אימא, וראיתי לאט לאט איך היא נגמרת. והייתה לנו אחות מאוד קרובה למשפחה בקיבוץ, בשם דינה שפירה, ויום אחד היא קוראת לי ואומרת לי, עמוס, זה הסוף. תיכנס אימא בחדר שינה שלה, ודבר איתה זה פעם אחרונה. וזהו, הלכתי משם, מישהו עצם לה את העיניים.
דיברת איתה באמת?
דיברתי איתה, היא כבר לא הייתה כל כך בהכרה, אבל היא החזיקה לי את היד, היא ידעה מי אני, והלכתי...
אמרת לה שאתה אוהב אותה?
אמרתי לה שאני אוהב אותה, היא אמרה לי תשמור על אבא.
כן?
ותשמור על המשפחה. כי עוד פעם, אמא ראתה את עצמה, אחראית על המשפחה. וזה בא לה מהבית שלה. הבית שלה, המשפחה מאוד קרובה. תמיד היינו נפגשים. תראי, אני גדלתי בקיבוץ, אבל אני גדלתי בעוד מקום, שזה משפחת הכהן המורחבת. משפחת הכהן המורחבת זה סבא שלי, דוד הכהן, אבא של אמא. היה גם חבר כנסת ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אבל כשהיינו באים לסבא על הר הכרמל, היו שם באמת האנשים הכי בכירים של המדינה. ממשה שרת, שסבא למד איתו בגימנסיה הרצליה, ויצחק רבין, ויגאל ידין, ואוזי נרקיס, ואהרון ידלין, וצבי דינשטיין. שמות עוד פעם של כתבים פוליטיים שהיו דור אחד לפנייך. אבל אני הרגשתי כחלק מהמייפלאור, האנשים שיסדו את המדינה.
כן.
ואמא אמרה לי תמיד, שים לב, זה המשפחה, זה השבט שלנו. ואצלנו במשפחה היא אומרת, בכלל אנשים מתים בגיל 85-90. אז ההלוויות שלנו לא עצובות. כי אנחנו באים ואנשים כבר, כולם יודעים שזהו, הם מילאו...
אבל ההלוויה שלה הייתה עצובה.
אבל ההלוויה שלה הייתה מאוד עצובה. אז מהחדר שבו נפרדתי ממנה, הלכתי, חזרתי ללשכה שלי בבסיס, סגרתי את הדלת, הסתכלתי על תמונה שיש לי בלשכה שממסגרת מכתב שאבא שלי כתב כמזכיר הקיבוץ לרמטכ"ל בשנת 64, שבו הוא כותב שהקיבוץ מתנגד להקמת הבסיס. הקיבוץ מתנגד להקמת הבסיס כי הם ביקרו בקיבוץ חצור והם ראו שיש המון רעש,
כן.
והתרנגולות לא יטילו ביצים והפרות לא ייתנו חלב והילדים הקטנים לא ישנו בלילה. וכשנהייתי מפקד חצרים, מישהו בארכיון חיל האוויר, בענף תולדות חיל האוויר, מצא את המכתב ונתן לי אותו. הסתכלתי על המכתב מאבא, חשבתי על אמא וכתבתי כתבתי את האספד שאני אשא בהלוויה. ואני לא כותב רגשני בדרך כלל, אבל יצא לי משהו מאוד מאוד מרגש, ואני בעצם... אבא רוצה שאני אקרא את זה כל אזכרה, אני קורא את זה פעם בחמש שנים.
כן, הוא רוצה שתקרא את זה כל הזמן.
כן, אבא עושה את האזכרות, כל שנה לא מוותר, מספר את הסיפור של איך הם נפגשו, ואיך הם...
היה לו קשה.
היה לו מאוד קשה, הם היו מאוד קשורים. אני מוכן להקריא לך את ה...
אני אשמח.
תראי, אמא שלנו הייתה כל כולה אהבה. אמא אהבה את היחיד, את האדם באשר הוא אדם. אמא אהבה את היחד, את היחד של קשרי משפחה, את היחד של קיבוץ וקהילה. אמא אהבה את האחד הפרטי שלה, ובאותו מידה את הכללי של הקיבוץ, של העם, של העולם. אמא אהבה את פרחי הכרמל, את שקיעת השמש האדומה בפאתי הנגב. זה אגב, היא מאוד אהבה ללכת איתי ולראות את השקיעה. כאשר השמש
אדומה... אתה היית הבן המועדף, כאילו?
אני הייתי הבן הבכור.
כן, אז יש בזה משהו, כן.
אמא שלנו הייתה כל כולה מסירות. מסירות לאבא, שמאחוריו התייצבה בכל מאבקיו. מסירות לילדיה, אותם גידלה כמעט לבד. מסירות לעולה חדש מארגנטינה או מרוסיה, אותו לא הכירה עד אתמול. מסירות לכל רעיון אנושי. מסירות לכל ולזמר. אמא הייתה מסירות. אמא שלנו הייתה כל כולה אצילות. אך הבית האריסטוקרטי והעמיד שבו גדלה לא סינבר לרגע את עיניה. לא היוות את שיפוטה. פשוטה הייתה אמא באורחות חייה. בזה לכל סממן של מעמד או יוקרה. רק נושא אנושי, רק סוגיה ערכית, רק מאבק מוסרי, היו מרטיטים את מוחה ונפשה. אמא הייתה אצילה. וככה וככה.
זה עוד ארוך. מאוד יפה, מאוד. אבל נראה לי שהיית, בסוף, היית יותר מחובר לאמא, עמוס?
בסוף, אני אומר ככה. אמא שלנו, את עולה עכשיו למרומים. על כנפי כל אהבה שרוכש לך המון הגדול מסביב, על זרמי כל הערכה של הקהל הגדול הזה, שבא להלוויה, עם עוצמת התודה שכולנו חייבים לך, עם כל אלה, את תגיע גבוה גבוה. ובמקום שאישה נפלאה כמוך תרחף, אפילו מלכי שמיים לא יעיזו לעופף.
מדהים.
תראי, אמא ואבא הם שונים. אמא התחברה לרגש, אבא התחבר לשכל. אבא לימד אותי לחשוב, לבנות מכל דבר, מודלים ונימוקים, ותזה ואנטיתזה, ולמצוא את הדרך הנכונה. ואמא, שעוד פעם, היא לא הייתה פחות ערכית מאבא, רק היא העבירה את הערכים דרך האמוציות. ומבחינה זאת אני ממש זכיתי בשילוב של שניהם.
אבל זה נכון יהיה להגיד שאתה יותר מחובר היית לאמא מאשר לאבא?
אני חושב שכן, באופן טבעי. היא הייתה והוא פחות היה, והיא חיבקה והוא עבד.
למרות שהוא...
התמונה שלי של אבא, גם כשהוא בא הביתה, זה יושב על יד שולחן העבודה, ועובד על הניירות שלו. קורא, כותב בפתקים מאוד קטנים שמסודרים לו, שרק הוא יודע למצוא איפה הוא כתב מה. מחבר מאמר, עונה למסמכים, עובד כשר. אני חושב שכאבא 50% מהזמן אני רואה אותו על יד שולחן העבודה, גם כשהוא בבית, ואמרתי שהוא בבית רק 50%. עכשיו, תקחי באמת מקומות שאני זוכר אותם, כי הם היו מאוד בודדים. אני זוכר, עוד פעם, את מערכת הבחירות של 1959, אבא מקבל ג'יפ, ונוסע עם אמא לעשות כמה אספות בחירות בקיבוצים בנגב. ואחד מהם זה עין גדי. אני זוכר את הנסיעה הזאת פתאום, עם אבא ואמא, לא בקיבוץ, כן. בג'יפ שלנו, נוסעים על אין דרך לחוף ים המלח. ואחרי מלחמת ששת הימים עשינו טיול.
לירושלים?
לא, אבא, אמא ואני לסיני. שמונה ימים, שארם א-שייח, אום חשיבה, תעלת סואץ, מפרץ סואץ, טיול מדהים. מאוד מאוד התקרבתי לאבא ואמא, עוד פעם, כבן קיבוץ. כן. זה... מאוד מאוד מוזר שאתה עם אבא ואמא פתאום שמונה ימים, והם רק שלך, ואתה איתם כל הזמן 24.
שיהיה בריא אבא, באמת, שיחזיק מעמד כל עוד הוא צלול, ויכול ליהנות מכם ומהחיים, אבל אני זוכרת שאמא שלי הגיעה לגיל הזה, כל הזמן התכוננתי לפרידה ממנה. אתה מתכונן לפרידה מאבא?
אני לא רוצה להתכונן, אבל אני יודע איפשהו בראש שלי מאחורה, ש... אני אצטרך להכין הספד. ואני לא אכתוב אותו דקה לפני שאני אצטרך. הוא לא יהיה ברמה של ההספד לאמא. אני פחות טוב היום מה שהייתי לפני 20 שנה. ואני, כמו שאמרת, אני יותר מחובר לשכל של אבא ולאינטלקט שלו. אני חושב שאנחנו לא מדברים מספיק עם ההורים שלנו. ואני מאוד מנסה. מאוד מנסה לדבר עם אבא על דברים שבעבר לא דיברתי איתו. איך הוא הרגיש בגיל 16 שהוא הלך, הוא הפסיק ללמוד כי הוא חשב שהוא צריך ללכת שנה לקיבוץ גניגר, להכין את עצמו,
והוא לראות. והוא נענה? הוא נענה בשיחות האלה?
הוא נענה בשיחות האלה. הוא גם נכתב עליו איזה ספר שעזר לי מאוד להבין מי הוא היה. מי שעשתה את הספר מצאה הרבה מאוד מכתבים שלו, הרבה מאוד החלטות קיבוץ לגביו. תהיה אבא היה שבע פעמים מזכיר הקיבוץ, למרות שהייתה לו קריירה פוליטית. הקיבוץ מאוד לא אהב את זה, וכל פעם שיכלו החזירו אותו לקיבוץ. ואספות שלמות של האם הוא ימשיך בקריירה הפוליטית, חבר כנסת. ואבא גמר להיות שר בגיל 55. אולי אפילו פחות. סליחה, 51. בשנת 77, הליכוד עלה לשלטון, אבא נשאר עוד איזה שנה, הוא אמר לי, אני לא יכול עכשיו להתפטר כשעברנו לאופוזיציה. אני צריך להיות באופוזיציה, כי זה התפקיד שלי, לא חוכמה להישאר רק כשאנחנו בקואליציה. והוא נהיה יושב ראש ועדת חינוך בכנסת ב-77, אחרי שהוא היה שר חינוך. והקיבוץ לחץ אותו מאוד 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 לחזור. אז הוא נשאר איזה שנה, ואז הוא נכנע ללחץ. ואז את רואה, הוא בא לקיבוץ, והוא אומר לי, עמוס, אני הרבה זמן לא עשיתי תורנויות בחדר אוכל, כי הייתי שר, כי הייתי חבר כנסת. שנה אני עובד עכשיו בחדר אוכל, מגיש אוכל לחברים. אוקיי, עברה השנה, אני שואל אותו, אבא, מה עכשיו? עכשיו אני הולך להיות מורה, מורה לאזרחות. ושר חינוך חוזר להיות מורה לאזרחות. זה אבא. כל עבודה מכבדת את בעליה.
כן.
יותר מאוחר הוא חזר להיות מזכיר התנועה הקיבוצית, בתקופה שהקיבוצים נכנסו לחובות המאוד גדולים, והוא מאוד גאה שהוא גם בנושא הכלכלי, ולא רק האידיאולוגי והחינוכי,
עמוס,
הוא התמצא ועשה את זה טוב.
אתה מתייעץ איתו אם להיכנס לפוליטיקה או לא?
אני מתייעץ איתו, אבל הוא מספיק חכם להגיד לי, זה לא אותה פוליטיקה שאני הייתי בה, זה הרבה יותר אכזרי, זה הרבה יותר חשוף, אתה תעשה את ההחלטות שלך. אגב, גם אמא וגם אבא אף פעם לא אמרו לי מה לעשות. הם חינכו אותי שמה שאני אבחר, הוא צריך להיות הדבר הנכון, הם נתנו לי להבין מה הם רוצים. תראי, לאמא היה מאוד קשה שיש לי אח שחי בארצות הברית. מבחינתה זה כמעט לשבת שבעה. העובדה שאני לא חזרתי להיות חבר קיבוץ, האמת שחזרתי ונשארתי עוד איזה 10 שנים, אבל יותר מאוחר עוצבתי ברמת דוד ו... נשלחתי לארצות הברית, וזה לא הסתדר עם הקיבוץ. היא ויתרה לי, כי אני בכל זאת בחיל האוויר, כן, וזה כן, חשוב כן. למדינה. אבל הם ידעו לשדר מה הם רוצים, אבל הם אף פעם,
אבל הם נתנו
אף
את החופש,
פעם לא כפו כן, את דעתם.
כן. האמת שזה ההורות. גם לי היו הורים כאלה, שזה מה ש... וגם הם נתנו לך התחושה שהם סומכים עליך, לבחירות שאתה, שזה הדבר המשמעותי. עמוס, תקשיב, ריגשת אותי ממש, ממש. אני חושבת שאף אחד לא יאמין ש... ששוחחתי איתך ככה וראיתי אותך נחנק מבכי, אבל אתה כזה בן אדם שקול ורציני, אבל זה היה מאוד מרגש לדבר ולשמוע להורים, וככה אנחנו גם מנציחים אותם. תודה רבה, עמוס.
תודה, רינה. תודה שהקשבת.